שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
כבוד הרב, אנחנו בערב שבת פרשת בשלח. עוד מעט, עוד חודשיים, אולי אפילו פחות, כבר כל העניין הזה כבר בליל הסדר, כבר מתחילים להתכונן.
כן, אחת השבתות הנפלאות, הפרשיות העצומות, תחילת גילוי השם יתברך לעם ישראל, האמונה המוחלטת בקדוש ברוך הוא, שהייתה בקריאת ים סוף, כשראו את הקדוש ברוך הוא בעיניהם, והצביעו עליו באצבעותיהם, שנאמר זה אלי וענבהו, אלוהי אבי וארוממנו. עד כאן לא נאמר, ויאמינו בשם משה עבדו בשום מקום, רק בפרשתנו. פרשתנו יש גם את פרשת המן, שבה יש את הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו את הפרנסה, והוא זן ופרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל, תערוך לפני שולחן איפה במדבר, נגד צורריי. ובפרשה זו יש את המלאק, יש לנו הרבה עמלקים, מבית ומחוץ. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל, והקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יושב על כיסאו, ולא ישלים את שמו, עד שימחה שמו של המלאק, אותו המלאק הצורר הגדול שצורר את ישראל, והוא בא כל פעם בתחפושת אחרת ובצורה אחרת. ברוך הוא נשבע שמלחמה על השם והמלאק מדור דור, ואז יבוא משיח צדקנו בקרוב, ונראה את הגאולה השלמה עין בעין.
אמן ואמן. רק נאמר למאזינים, נתנאל שטה בהפקה, אלכס רזומוב על הביצוע הטכני, וברשות הרב אנחנו כבר נפנה אל השאלה הראשונה. בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בדרך כלל כשנפטר רב או שאדם רגיל, יום הוא לא של תענית. עכשיו, מתי עושים הילולה לצדיק, מתי עושים תענית?
תראה, כל מה שאתה רואה היום מסביב זה חדשים מקרוב באו, ואנשים שלא כל כך שרתו גדולי ישראל המציאו דברים שונים ומשונים, ויש כאלה גם שזקוקים פרנסה, אז עושים פרנסה אפילו מהנפטרים. במקור זה לא קשור לחוץ לארץ, זה גם בארץ וחוץ לארץ. שולחן ערוך מפורש בהלכות תענית, שביום שנפטר בו רבו, זה יום של תענית. יש לנו רשימה ארוכה של ימי תענית למשך השנה, מפני שיראו צרות לאבותינו. ובימים האלה נזכרים שם פטירת משה רבנו, פטירת אהרון הכהן, פטירת נדב ואביהו, אלי הכהן, שמואל הרמתי, הריגת רבן שמעון בן גמליאל, ועוד רשימה די ארוכה של גדולי ישראל לכל הדורות, מזמן משה ועד זמן מגילת תענית, שזה היה בתקופת חורבן בית שני, וזה ימים של כן תענית. יש שאלה אחרת שהחתם סופר שואל, שמאיפה יצא שעושים לרבי שמעון בר יוחאי הילולה? התשובה היא פשוטה, אין בשום מקום ראיה, אבל אני רוצה ראיה חותכת, שרבי שמעון נפטר בל"ג לעומר. הרב ערוך השולחן שחי לפני לא הרבה שנים, אולי 150 שנה, הרב אפשטיין, כותב שזה יום שבו הוא יצא מהמערה. החתם סופר כותב שאנחנו עושים שמחה ביום ל"ג לעומר בגלל שרבי שמעון לא נהרג על ידי הרומאים, כי הם רצו להרוג אותו. הוא נפטר בסוף בידי שמיים. אבל אין זה אומר שיום פטירת צדיק עושים אותו יום חג? אין זה אומר שיום פטירת צדיק צריכים לעשות על האש ולריקודים ומחולות וכו' וכו' וכו'. זה המצאות שהומצאו בדור האחרון שלנו. בדורות הקודמים לא היה ולא נברא. אצל קבוצות של חסידים מסוימים או אצל אדמו"רים מסוימים עשו איזו הילולה, אבל לא בצורה של חגיגה. אולי הדלקת נרות, עריכת שולחנות ודברים כאלה ומעין אלה. אבל זה היה רק בקבוצה מצומצמת של אדמו"רים מסוימים. אבל בשולחן ערוך, אני חוזר ומדגיש, זה יום פטירת צדיק, הוא יום של תענית, כמו יום שבו נפטרו אב ואם, לפי ההלכה מצד הדין, אם הוא יכול, הוא חייב להתענות מדי שנה בשנה באותו יום, גם ביום פטירת צדיק, כנל, כמו ששולחן ערוך אומר לנו את זה בפירוש בסוף הלכות תענית. אז תודה רבה על ההערה שבמקומה.
תודה רבה וישר כוח. עוד שאלה בבקשה.
הלו?
שלום, שבת שלום.
הרב שומע אותי?
כן, כן.
אני רוצה לשאול ככה, אני אדם כבד ראייה, ובאחד מהבת הכנסת כאן בירושלים, העלו אותי למפטיר. כן. אני אמרתי להם שאני כבד ראייה, ואני לא רואה את ההפטרה. אותיות גדולות אני רואה, אבל את ההפטרה לא ראיתי.
את הספר תורה אתה רואה?
את הספר תורה אני רואה, אבל גם לא ברור במיוחד. כשזה אותיות קטנות, כשזה אותיות קטנות, יש לי בעיה. עכשיו, אני שואל את הרב, אם הבעל קורא מחומש, והוא מתכוון להוציא אותי, זה בסדר או לא בסדר? מה זה אתה רואה?
האמת שכך הוא מנהג אשכנז, שההפטרה קורא אותה בעל קורא, כיוון שהוא בקי בנגינות. והסיבה שהאשכנזים מנהגו כך, מכיוון שמנהג אשכנז המקורי, ועד היום יש הרבה בתי כנסת שנוהגים כך, קוראים מתוך קלף. כמו שהספר תורה שלנו כתוב חמישה חומשים בספר אחד, שם זה לא בספר אחד, אלא יש ספר שנקרא יהושע, יש שופטים, יש שמואל, שמואל א' ב', יש מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרעשר, אלה ההפטרות המצויות במשך מהלך השנה. והם לוקחים את זה מתוך קלף, זה כתוב בדיוק כמו כתב של ספר תורה, ללא טעמים וללא פיסוקים של סוף פסוק. ולכן הקורא בתורה הוא גם הכין את ההפטרה, והוא הקורא. המברך את ההפטרה מברך בקול רם, זה האיש שעולה מפטיר מברך בקול רם, וקורא ההפטרה קורא, וזה קורא איתו בלחש. כמו שקורא בלחש בעלייה לתורה, במקור היה שכל מי שעולה לתורה הוא הקורא. מי שלקח עליית שלישי או הזמין אותו עליית שלישי, הוא מברך והוא קורא לבדו, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אבל אחרי זה שנתרבו אנשים שלא כולם בקיאים בקריאה, ויכול להיות שיקרא עם טעויות ושיבושים, אז העדיפו למנות קורא בתורה, שהוא קורא בקול רם, והעולה קורא איתו בלחש, אחריו. כנ"ל גם ההפטרה, לא תיגרע ההפטרה, או לא תהיה עדיפה ההפטרה, מהעניין של קריאת התורה. מה גם שרבנו ארי כתב בפירוש, פרי הצעיים, שיש לקרוא כל אחד ואחד מהקהל את ההפטרה בשקט, אבל הקורא יקרא בכל רם. ולכן, אתה רשאי בהחלט לעלות לתורה, הן מפטיר והן הפטרה, לברך, והקורא יקרא במקומך, ואתה תתאמר אחריו בלחש. תבורך.
תודה רבה וישר כוח. התוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה, 02-530-2685 בירושלים, 530-2685, ובאמצעות המסרונים 624-5566, גם כן באזור חיוג ירושלים. בבקשה, שאלה נוספת.
הלו,
שלום.
שלום
לכבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר אל עזד מבאר שבע.
ברוך הבא.
ברוך הנמצא. הרב, השבוע הייתה לי בעיה, ואני יודע כמה הרב מקפיד שלא יפריעו לו בשיעורי תורה, כי אני רואה את זה 3 פעמים בשבוע במוסאי אותו. השבוע היה, בא לי בן אדם, שהוא בן מנחה לערבית, יודע הרב שאני נותן שיעור כל יום, לא מפסיד יום אחד. ועלה לטבע בלי להתייחס לאף אחד, ורצה לדבר שיתרמו לו. לא יודע מאיפה הוא בא, הוא בא מירושלים או שמבני ברק, אני לא יודע, הוא איזה אברך אחד.
כן.
והוא עולה למעלה, ואני אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך, אני באמצע שיעור, אחרי השיעור, אני אתן לך לעשות. אתה עכשיו... אתה לא תעשה את הדבר הזה.
כן.
והוא רצה לקרוא, אמרתי לו, איזה חוצפה זאת. אתה מפריע לי בלימוד תורה עכשיו. אז הוא ישב איזה דקה אחת שם, ירד למטה כבוד הרב אליי, ואני ממצא שיעור, ואמר לי, קילל אותי, ואמר לי, אל נקמות השם, שפכת את דמי, והכל, וברח ויצא.
כל הכללות התהפכו לברכות.
אמן.
איש הזה עשה, תנא אספתי רק שתיים רעות, עכשיו אני, שהוא רואה שהוא שומע שגם קילל, עשה שלוש רעות. שתיים רעות עשה, האחד שהפריע לשיעור תורה מלהתקיים, והתלמוד תורה כנגד כולם. רעה אחרת עשה שאסור לו לאדם בשום מקום, גם בבית הכנסת שהוא מתפלל, לעמוד ולדבר בלי רשות הקהל. וגם הרשות צריכה להיות שלוש פעמים, כך בגמרא מפורש, שפעם ראשונה יסרב, פעם שנייה יתכונן לקום. לא יסרב ולא זה יישאר בנוטרל. פעם שלישית יקום מיד. אז בכל זה מדובר באחד שאינו קבוע. בחזן קבוע רשאי מיד להתחיל ולדבר. הוא הדין ברב שרוצה לתת שיעור או צריך לומר דרשה. אם לא הזמינו אותו, אסור לו לעלות ואסור לו לדבר. אלא צריך לבקש רשות של הקהל. ואז יאמרו לו, או הקהל, או נציג הקהל, יאמרו לו, אתה מוזמן לדבר, אז הוא יכול לעמוד ולדבר. ואם זה אדם גדול אומר לו, אין מסרבים לגדול, יעמוד מיד ולא צריך לעשות את מה שאמרנו את השלוש פעמים, שפעם ראשונה יסרב, פעם שנייה ישתוק, פעם שלישית יקום, אלא אם זה אדם גדול, תכף הוא מיד יעמוד. בכל אופן, גם לגבי שיעור תורה, גם לגבי תפילה חזנות, או כל מעמד ציבורי שמזמינים מישהו, אסור לו להזמין את עצמו, אלא עד שיזמינו אותו. יותר מזה, בשולחן ערוך מפורש, שגם העולה לתורה, אסור לו להגיד את ברכת התורה, ברכו את השם המבורך, עד שלא יאמרו לו שיקרא. אם זה אצל האשכנזים נוהגים שקוראים אותו בשמו, אם אצל הספרדים אומרים יעלה שלישי בכבוד, או רביעי בכבוד, וגם העולה, ברוך יהיה, יעמוד בכבוד, אז אומרים לו, גם העולה מקבל רשות, אז הוא רשאי להתחיל ולדבר. אז אם כן יוצא איפה שוודאי איש הזה עבר עבירה מפורשת, ואינך צריך לבקש ממנו לא מחילה ולא אל תדאג, אין נקמות השם, לא על זה נאמר, זה נאמר על הגויים שעשו מה שעושים בישראל, שהשם יקום מהם. אתה, הקדוש ברוך הוא, ייתן לך שכרך מושלם, שאתה עובד את הציבור, מלמד תורה בישראל, ומפיץ תורה, ומפיץ הרבה ענייני מצוות וחיזוק. אל תירא ואל תחת, תמשיך בדרכך הזה. כך אמר משה רבנו, על מנת שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אנחנו שטרחנים, סרבנים, אתה תקבל הכל באהבה, בעזרת השם, תעשה ותצליח. תודה רבה.
תודה רבה, בבקשה, עוד שאלה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, יישר כוח על התוכנית כבוד הרב.
תודה.
הרב, יש לי שאלה. האם כל הנושא של ברכת הלבנה, ברגע שמלאו שבעה ימים, האם צריכים לחכות עד שיהיה מוצאי שבת, או ציבור גדול, או קהל, או אדם יכול, רואה את הלבנה, בייחוד בחורף, שמאוד קשה עם הנושא הזה,
נכון.
ואנשים מעירים לנו, אתם לבד, תחכו, האם, מה, אם יכול הרב להרחיב את היריעה בנושא הזה, שממש נבין אם כן אפשר לעשות לבד, או בציבור?
בשום מקום, לא בתלמוד, ששם נזכר העניין של הרואה לבנה בחידושה. ולא בדברי הרמב״ם, ולא שולחן ערוך, ולא בשום אחד מהפוסקים. לא כתבו שצריך שיהיה בציבור. אלא הלשון של הגמרא הוא הרואה לבנה בחידושה, אומר ברוך אשר במאמרו ברן שחקים, וכל הנוסח של הברכה. כך כתב גם הרמב״ם, הרואה. לא אמר הרואים, לא צריך שיהיו עשרה. וגם בפרט בלילות החורף, העירו על זה האחרונים, שכאשר מצוי שיש עננים ולא תמיד רואים את הלבנה. ודי לנו שאנחנו מחמירים כשיטת המקובלים לא לברך רק משבעה ימים. כי מעיקר ההלכה אין מברכים את הלבנה אלא עד שאותו לאורה. יאותו לאורה הכוונה שאפשר להיענות מהאור שלה, שזה שלושה ימים מהמולד. ולכן כך דעת מרן השולחן ערוך בעיקרון, הרמב״ם, הרמה, שלושה ימים מברכים, ועד היום יש מהרבה מהאשכנזים שנוהגים אחרי שלושה ימים לברך. אלא שמרן השולחן ערוך בבית יוסף הביא את דברי מאריג איגיטליה, שהיה מגדולי המקובלים בדורו, עוד לפני רבנו הארי, שכתב שיש להמתין ללבנה שבעה ימים מעת לעת, ולכן נוהגים בדרך כלל להמתין כשאפשר, ממתינים שבעה ימים מלאים, רואים מתי היה המולד בשבוע שעבר, באיזה יום ואיזה שעה, זה היום והשעה שאתה יכול לעשות לקראת הלבנה. ולא צריך להמתין למוצאי שבת, מצד שמי יעבור הזמן. אז לכן, או בפרט ימי החורף, שאי אפשר לדעת. נוסף לזה, הלבוש כתב שזריזים מקדימים למצוות, ככל שתקדים לברך ברכת הלבנה, זה כדאי, וזה טוב. בפרט שכתב ספר חסידים, שמי שברך ברכת הלבנה, לא יפחד באותו חודש משום מזיק ומשום אויב ומשום צרה וצוקה. והביא שם איזה מעשה נורא, עם אחד שהיה בדרך ביער, נפלו עליו שודדים, ובאו להורגו, והיה כספו בכיסו. והוא אמר להם, תנו לי רגע אחת לעשות מצווה אחת, ראת הלבנה פתאום זורחת, עמד וברך ברכת הלבנה, עשה קפיצה אחת, יצא מהיער, שם שאנחנו מרקדים כנגדיך, ואין אנחנו יכולים לגע בך. קפיצה אחת יצא מהיער, קפיצה שנייה הגיעה לעירו, קפיצה שלישית בפתח הבית. אז מכאן למדנו כמה ברכת הלבנה היא מגנה ומצילה ועוזרת ומוסיפה לנו זכויות, עד כדי כך שגם הגאון מבינה, גם הרב מרדכי בעל הלבושים בעוד, כתבו שלפני כיפור עדיף לברך ברכת הלבנה לפני כיפור. תשעה באב אנחנו מניחים את זה לאחרי תשעה באב, כיוון שלפני תשעה באב מצטערים ואבלים על חורבן בית המקדש, וברכת הלבנה צריכה להיות בשמחה, אבל בכיפור לא. כיפור אני יכול להיות בשמחה בעשרת ימי תשובה, ועד רבה אני רוצה שיהיה לי עוד מצווה שתכריע לכף זכות. אז לכן אנחנו מקפידים לברך ברכת הלבנה כמה שיותר מוקדם. למסקנה, לא צריך להמתין למוצאי שבת, ולא צריך להמתין שיהיה מניין. גם אם אין מניין, אפשר לברך ברכת הלבנה. תודה רבה, ושיהיה חודש טוב לנו ולכל ישראל.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, שאלה מהאולפן, שאלתה של אישה, המבקשת את ההתייחסות של הרב ללבישת שלים על ידי נשים. לדבריה יש שמבזים ומוקיעים את לובשות השלים, בעוד שהם מתייחסים בשוויון נפש ללבוש שאינו מהודר, נכון. בצניעות אצל נשים חרדיות.
קודם כל, כדאי לא ללבוש של מוזר מדי, ולא בצבע שחור ומשונה, שקצת מזכיר את נשות המזרח התיכון הלא בנות ישראל. אז של, היו נוהגות אמותינו וסבתותינו ללבוש של, ולהניח עליהם של, דבר ידוע הוא, וראינו את זה בעינינו. אז לא עושים את זה בצבע חום, בצבע בז', ולפעמים אפילו בצבע לבן, אם זה היה בשבת, או בימים נוראים, מועדים, והיו מכסים את עצמם יפה, והפנים היו נראות. אם כי הרמב״ם מביא שהיו נוהגים גם לכסות, היו המנהג הזה לכסות את הפנים, אבל אנחנו אצלנו לא נהגו בזה. אז ודאי שאסור לבזות את אותם נשים לובשות השלים, וגם ממציאים להם כל מיני שמות וכל מיני כינויים, וזה חמור מאוד, כי המכנה שם רע לחברו ידוע מה שכתוב עליו השם מרחם. ולעומת זאת, עוברים בשעת נפש על אותם נשים, אני לא רוצה לגנות אותם חלילה, עושות זאת באי ידיעה, באי הבנה, שלובשות בגדים צמודים ובגדים לא טובים, לא יהודים, והם גורמות הרבה הרבה לא טוב לבני ישראל, לבחורים, לנישואים, לכולם. אז ודאי שעד שאלה קמים נגד אלה לובשות השל, יקומו בבקשה ויעירו ויזהירו על אלה שלא נזהרות בצניעות כמו שצריך. כי יש הלכה מה אישה לובשת, אפילו איזה צבעים מותר לה ללבוש, ואיזה בגדים מותר לה ללכת. אז ודאי צריך להיזהר בזה. השם הטוב ירחם עלינו ויגלנו בקרוב גאולת עולמים.
אמן ואמן. עוד שאלה בבקשה. תודה רבה לכבוד הרב על תשובתו. אנחנו נפנה לשאלה נוספת.
שלום הרב, שבת שלום כבוד הרב,
שבת שלום מבורך.
ראיתי שאלה בבקשה את הרב לגבי מניין פועלים שעומדים 18 כחצי שעה אפילו יותר לפני הנט, לגבי אלה שמתפללים בזה קבוע, אם זה יש לזה עניין שמותר, או לגבי חד פעמי במקרה ש...
אתה מתכוון אם אתה רוצה להצטרף למניין הזה,
להצטרף חד פעמי
שאתה אינך זקוק לכך.
כן,
אם יש לך סיבה כגון שאותו יום אתה ממהר לאיזה נסיעה או לאיזה מקום, כתבו הפוסקים שמותר. אז דחמד דן בזה, רבנו חיים פלאצ'י דן בזה, הגאון הבן איש חי ברב פעלים דן בזה, כי הדבר הזה היה מצוי מאוד בארצות המזרח, שרוב ככל הקהל היו מתפללים בשחר, בעיקר בימי החורף, שעה לפני הנץ, זאת אומרת לא יותר משעה לפני הנץ, אז היו מניחים תפילין, מתעטפים בציצית ומניחים תפילין, ומתחילים את התפילה, אם זה בברוך שהיה, אם הגיעו עד ברוך שאמר, או אם יש כאלה שהגיעו עד השתבח, כל אחד לפי הזמן שהיה לו. אז אם אדם שהוא לא חייב, הוא לא פועל, והוא לא צריך ללכת לעבודה, אבל יש סיבה שהיום, או משום שהוא מרגיש שראשו כבד עליו, אפשר להסדחם את דן לגבי ליל שבועות, או ליל השנה רבה, שמי שנשאר ערך כל הלילה, וראשו כואב, והוא מרגיש שהוא רוצה לנמנם ולישון, והוא מפחד מאוד שעוד מעט חדר אדם, והוא יודע שהוא ילך הביתה לישון, מי יודע מתי הוא יקום. אז מקרה כזה הוא התיר לו, יהיה מותר להתפלל במניין כזה, מה שקוראים מניין תרח או מניין פועלים, או כל מיני כינויים אחרים כאלה. ויש כבר ידוע ספק שהסתפק רבי חיים פלאצ'י במעשה שהיה באזמיר, שהתפללו לפני הזמן, והיה זה יום או שנה רבה, שהגיעו להלל, עדיין לא היה נצח המה. הרי מחלוקת מפורסמת היא בתלמוד, בפוסקים, האם אנחנו מחשיבים יום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, כמו שפסוקים מראים בספר עזרא ועוד, הגמרא בעצמה מביאה פסוקים, או שזה עד שמנקר יומה, ניכר היום שהוא מזריחת החמה ועד שקיעתה. יש שתי שיטות בזה. ואתה רואה ששיטת המגן אברהם שאנחנו נוהגים בה, שכך נפסק באחרונים, הרי כבר הראשונים נחלקו בזה, מערכה מול מערכה. השיטת המגן אברהם ועוד, טורי זהב ועוד, שבאמת מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. וכך אנחנו מחשבים לגבי פסח, לכן הספרדים בפסח שורפים את החמץ שעה קודם, כי מחשבים מעלות השחר. אבל האשכנזים נמשכו אחר שיטת הגאון מבינה ורבנו זלמן, שסוברים שמחשבים יום בשעות היום נחשבים רק מנצח המה ועד שקיעת המה, אז ממילא השעות הרבה יותר קצרות. לכן יש להם עוד שעה נוספת לקריאת שמה של שחרית, שעה נוספת גם לשריפת החמץ. אז לכן יוצא שאם יש סיבה, אפשר יהיה להקל בזה. תודה רבה.
כבוד הרב, בשבת יש ארבע תפילות, זו שאלה מהמסרונים, ורק פעמיים אומרים זכר למעשה בראשית, מדוע?
נכון, נכון. הסיבה היא פשוטה. בערבית אנחנו מזכירים את בריאת השמיים והארץ והשביתה ביום השביעי. תקידשת את יום השביעי לשמך, וכולו השמיים והארץ וכל צבעם, לכן מזכירים זכר למעשה בראשית. כנ"ל בשחרית לא מזכירים זכר למעשה בראשית, כיוון שהוא בא להזכיר את עצם יום השבת, שמשה רבנו תיקן לנו אותו, ולכן מברכים את משה, שהוא עבד נאמן, שהוא קיבל את הכתרים של ישראל, והוא מחזיר לנו את הכתרים. אבל מוסף, כיוון שהוא מיוחד בכבוד שבת, שאין לנו מוסף אלא בראשי חודשים או במועדים, מסיבת המועד. וכאן זה בא בגלל השבת, תוספת השבת. לכן שמו מוסף, לשון תוספת. מזכירים את הקורבנות, אז לכן מזכירים שם עמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. מה שאין כן שחרית ומנחה, שהן תפילות כנגד ימי החול שמתפללים שחרית ומנחה. ואף על פי שאלה שחרית ומנחה של שבת, לא מזכירים בהם זכר למעשה בראשית. זה הטעם העיקרי שהזכירו הראשונים, יש עוד טעמים נוספים, עיין שיבת ציון, אבל זה בעיקר. תודה.
יישר כוח, אנחנו נפנה לעוד שאלה בטלפון, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני שצרה מה שהרב אמר לגבי אותו אדם, ששליח ציבור צריך לסרב כמה, שלוש פעמים, אז בפעם שלישית צהלות.
כן.
בכולל, אני עומד בכולל נט, אז השליח ציבור זה אברכים שכולם מכירים אחד השני, אז הגבאי...
עוד פעם, אברכים ש...
אצלנו בכולל, אני מתפעל בכולל נט.
כן, של
אברכים? כן, של
אברכים. שהם?
וכולם מכירים אחד את השני, ויש גבאי שממונה לעלות את השליח ציבור.
כן.
שאלה אם גם שם, כאילו אם אני אגיד לו לא, אז הוא יגיד טוב.
לא, לא שאומר לא, אלא עדיין מסרב פירושו זה לא להגיד לא, מסרב זה, עצם זה אי ציות, זה יקרה סירוב. אני מסתכל עליו כאילו אני כן רוצה, אבל אני רוצה לקיים את דברי חז"ל שאמרו, קודם כל כדאי לפרסם את זה, שידעו כולם מה, אברכים צריכים לדעת ההלכה, זו גמרא מפורסמת, גם בתלמוד בבלי, גם בתלמוד ירושלמי, כך נפסק גם בהלכה בשולחן ערוך. גמרא אומרת שאם הוא קם מוקדם, אם הוא מיד עולה, זה כמו אדם שאוכל את הבשר, לוקח אותו מהסיר לפני שיתבשל, מה קרה לך? אז תחכה קצת, שיתבשל, אז תיקח אותו, תאכל אותו. אז לכן כדאי קצת לרמוז לו במבט שיחזור ויבקש, ובזה יהיה הכל המשרים, יבוא על מקומו בשלום.
תודה רבה, אישה.
תודה רבה. כדאי לפרסם את זה שם בכולל, את ההלכה הזאת, לצטט אותה כלשונה, במקום בולט, ואז ילמדו וידעו שיש הלכה כזאת.
ישר כוח, אנחנו פונים לעוד שאלה, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי אם אפשר לשאול בעניין שעטנז, אני קיבלתי מעיל חורף ואני לא יודע מה המקור שלו מבחינת שעטנז, זה לא כתוב לי, אני לא חושב שעטנז, וזה מכיל צמר ופוליאסטר, אני צריך לעשות בדיקה.
בהחלט צריך. לצערנו היום בהמון חליפות ובגדים, בעיקר בגדי גברים ולפעמים גם בגדי נשים, מצויים שיש פשטן עם פשטן. יש 50 מקומות במעיל ששם יכולים להיות חוטי פשטן, וגם מעיל שנאמר עליו שהוא פוליאסטר וכדומה, הרבה פעמים מעורב בו גם צמר או אחוזים מסוימים של צמר, או בחלקים מסוימים של הבגד יש צמר, ולכן צריך להיזהר בזה, וכדאי וטוב לשלוח את זה לבדיקה ולוודות שאין שם שעטנז, כי זה דאורייתא, זה לא דבר של מה בכך. השם ישמור אתכם, יקבל תפילותינו ברחמים וברצון.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם יש בעיה לחזן לעטות טלית בערבית?
אם יש, סליחה, בעיה?
לחזן ללבוש טלית, לעטות טלית בערבית, בתפילת ערבית.
זה תלוי במנהגי המקומות. יש מקומות, בעיקר בארצות אשכנז, למעשה גם תימנים מסוימים ראיתי כך, והסיבה היא כיוון שהמנהג הקדום בזמן התלמוד היה שכל מי שעובר לפני התיבה מתעטף בטלית. והטלית היה משום כבוד, לא משום שחובה ללבוש טלית. וכן גם בסליחות, שהיו אומרים סליחות, הם מתעטפים בטלית, זה נזכר בפוסקים, ואפילו שהיו אומרים סליחות בלילה, ולאו דווקא בתחילת הלילה, אלא גם בחצות לילה ואילך, שזה לא זמן ציצית, ואי אפשר לברך, ואסור לברך על הטלית הזאת. בכל זאת היו מתעטפים בה, מפני כבוד הציבור. אז באמת, אלה שמתעטפים בטלית, יש להם על מה שישמחו, גם כולל תפילת ערבית, כמו שיש הרבה מקומות שנוהגים כך, ועד היום יש מקומות שנוהגים כאן, אבל לא יברך על הטלית הזאת, ואפילו היא שלא מתנת כספו, מקנת כספו ממש, אסור לברך, כמו שכתוב בפסוק, ראיתם אותו. והגמרא אומרת, ולילה לב זמן ראיהו, ולכן לא מברכים על טלית בלילה. וליל כיפור, למשל, שאנחנו מתעטפים בטלית, אז מובא בפוסקים, כתבי אבי עליו השלום הלבוש, ואחריו העלייה רבה ועוד, שמנהגנו להתעטף בו לפני השקיעה, בעוד יום, ביום התשיעי, בערב כיפור, כדי, ואז זה כן זמן טלית, וזה יישאר עלינו גם בלילה. ממשיכים להתפלל איתם בערבית עד סיום תפילת ערבית. אבל לברך ממי שמתעטף בלילה, ודאי שלא מברך, ויש מקור למנהג הזה, רק זה לא חובה. אגב, יש מנהג שחבל שהתבטל. בירושלים היה מנהג שמנחה של שבת, כל הציבור, לא רק החזן, כל הציבור היו מתעטפים בתליתות, כיוון שזה שבת. כמו שביום כיפור אתה רואה שמתעטפים בתליתות, כיוון שזה יום מנוחה ויום לא של עבודה ולא של אכילה. בשבת אומנם זה יום של אכילה, אבל לא רצו להטריח את הציבור להביא עוד פעם את התליתות חזרה. אבל הנה הרשש עליו השלום, שהיום יום פטירתו, רבנו שר שלום שרעבי, זכותו תגן עלינו, הוא הנהיג שמיד בסיום הוא בא לציון, אחרי האמירת חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני, היו כל הציבור מתעטפים בתלית, מברכים עליו, מתעטפים, ואז עושים פתיחת האחד ואני תפילתי, שקריאת התורה ותפילת העמידה של מנחה הייתה בעטיפת תלית. זה מפורש גם בסידור הרשש, כך מפורש גם במנהגי בית אל. אז לכן יש לזה מקור, איפה שראית שנוהגים כך, אז יש להם מקור ויש להם על מה שישמחו.
כבוד הרב, יש קהילות חסידיות שמתעטפים בתלית?
כן, יש גם קהילות לא חסידיות. יש כל מיני קהילות שכך נוהגים, כן. ולכן לא לשנות את מנהג המקום, כי כך נהגו מקדם קדמתה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים לעוד שאלה, בבקשה. בבקשה.
הלו?
כן, שומעים אותך, בבקשה.
שבת שלום למורנו ורבנו.
שלום
וברכה. רציתי לשאול את כבוד הרב, מה דעת הרב לגבי אדם שמציג את עצמו כדתי, ואין לו יד ורגל בתורה, וטוען שמתקשר עם נפטרים, ושיש לו כוח מכוח העליון, ופוקד הכרות, וכו' וכו'. הוא משכנע רבים שיש לו כוחות. האם יש ממש בדברים האלו של
פורים נפטרים? לא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. זה לב מהתורה. אבל לא רוצה להגיד מה העונש שלו. מה כתוב, מה עונשו שם. עיין בהרמב״ם, ספר החינוך, מה הוא חייב. אחד שהוא אומר שהוא אפילו היה לו תפילין בראשו ו... ומזוזה בפתחו, ויאמר בספר תורה בחקו, ואומר לך שהוא מדבר עם מתים, זה ודורש אל המתים, ואו שואל אוב וידעוני, זה כל מיני סוגים ושיטות ואמירות, שם עוד היה להם איזה משהו שנראה כממשי. היום זה הכל דמיונות, אבל הוא עוד רוח, הוא מדומיין גמור, אז, אבל בכל זאת, עצם זה שהוא מתעסק בדברים כאלה, זה דבר שאסור, ויש הרבה פוסקים שסוברים שהוא איסורו מן התורה. עיין על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שכל הראשונים שם העריכו בזה. אם זה רמב"ן על התורה, נחמני, אם זה המאירי, אם זה רבנו יונה, אם זה הבהג, בעל הלכות גדולות, ועוד רבים וטובים שכתבו שאיסורו מן התורה. זאת אומרת, כל אלה שעושים כל מיני דברים ומראים כלפי הציבור, שיש להם איזה כוחות מגיים, או איזה כוחות כאלה וכאלה, זה עוברים עבירה מן התורה, וכוחם מן הסיטרא אחרא, ויש להתרחק מהם 400 פרסה עד 900 פרסה. תבורך מן השמיים.
תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלה, בבקשה.
שבת שלום לרב, שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב להגדיל תורה ולהדיר ושפע בריאות.
כן, שבת שלום גם לכם.
רציתי לשאול את הרב, אני לומד בכולל במשך היום, אני נוהג כל שנה ללמוד איזה מפרש אחר על פרשת השבוע, רמב"ן וכן הלאה. השאלה אם אני יכול ללמוד את זה גם אחרי השקיעה.
בהחלט. יותר מזה, כשהיינו ילדים ושאלנו את רבותינו ואבותינו לגבי השאלה הזאת של לקרוא חומש עם ראשי או נביא או מקרא עם ראשי, והסיבה היא מפני שלכתחילה, אני לא אומר שזה אסור, אבל לכתחילה, אין לקרוא מקרא בלילה. כמו שכך כתב רבנו הארי בשער המצפות. וכן גם יש לנו ראיה ממדרש תנחומה. מדרש תנחומה שואל על הפסוק, ויהי משה בהר עם השם 40 יום ו-40 לילה. וכי מאיך אני יודע משה מתי יום, מתי לילה? למעלה אין יום ואין לילה, כל הזמן אותו אור, מצב סטטי, לא בלי שינוי. משיב המדרש ואומר, אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא היה מלמדו תורה שבכתב, יודע שהוא יום. בשעה שהיה מלמדו תורה שבעל פה, יודע שהוא לילה. אז תורה שבכתב זה כל התנך. אז שאלנו מה הדין אם אני רוצה ללמוד תנ"ך עם מפרשים. רוצה לקרוא נביא עם מפרש, ספר איוב עם מפרש, תהילים עם פירוש. שזה עניין גדול, אדם יכול לקנות המון המון ידע, והמון המון דברים גם בדקדוק ובפסוקים. לדעת איפה יש מילה זהה במקום אחר, מה כאן משמעותה או מה שם משמעותה, מתי אומרים את זה בלשון עבר ומתי בלשון עתיד, מתי לשון רבים, מתי לשון יחיד, ועוד ועוד, וזה תורה. זה ממש תורה, שלא תחשבו לרגע שזה ציצים מופרחים של סביב הלימוד או השפה שלנו. לא, זה עצם התורה כעצם האמונה, קיום האמונה תלוי בזה, ויש בזה סודות עמוקים מאוד. אם זה בצורת האותיות, אם זה במבטא שלהם, אם זה בניקוד שלהם, זה בציור הניקוד שלהם, ואם זה בציורי האותיות. וכל זה סודות עצומים מאוד מאוד מאוד. כבר העליך בזה הזוהר הקדוש, הרמק בספר פרדס רימונים, רבנו הארי בכמה מקומות בספרה, ובעוד, בהרבה מקומות ראינו סודות ורמזים נפלאים מאוד שמרמזים כל העניינים הללו. שאלנו, האם מותר לנו ללמוד? אמרו כן. עכשיו אני שאלה שאלה מספר 2, ואם אני קורא פרק בנביא, ואני קורא פסוק פסוק, לפעמים יש 2-3 פסוקים שאין עליהם מפרש, ואני ממשיך עד הפסוק הרביעי שיש מפרש, אמרו מותר. מכיוון שאתה מגמתך לא לקרוא מקרא סתם, אלא מגמתך לקרוא מקרא עם פירושו, שזה תורה שבעל פה. וכל המפרשים שיש לנו סביב הפסוקים, הם ירדו מהר סיני. כל המפרשים הללו, כמו רד"ק, רלב"ג, רבי אברהם בן עזרא, ראשי, ראש המפרשים, הרי זה מצודת דוד ומצודת ציון, ועוד 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 מפרשים מדהימים, כמו שיש מלבים, שהוא היה לא לפני הרבה הרבה שנים, 150 שנה, המלבים, יליד בוקרסט, היה רב, היה רב בבוקרסט, הוא יליד אוקראינה. והמלבים היה ענק בתורה, והוא כתב כזה פירוש מקיף על התורה, על התנ"ך, אז ודאי שמותר ומותר, לכן תקרא ותלמד ללא חשש. ותודה רבה שאתה עושה דברים יפים וטובים, והתורה יש לה שמחה שאתה מייקר אותה ומכבד אותה.
תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלה, בבקשה. בבקשה.
כן, שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כן, רציתי לשאול, לפני כמה זמן רכשתי מגן לתפילין של יד, שהוא מגן רק את החלק העליון של של הבית, וחלק והשאר זה בלי כיסא, בלי מכסה.
הבנתי. כן, זה טוב, זה טוב. אם אתה נוהג על פי הקבלה, יש מקובדים שטוענים שגם זה לא לעשות. אבל אם אתה לא בכל הדברים נוי כמו המקובלים, לא מחמיר בכל השיטות של המקובלים, אין לך שום בעיה בזה. ראיתי את זה, את המגן הזה, מגן יפה וטוב, ויפה שעשו אותו כדי להגן על הריבוע והבית של התפילין, מצד זה שאנחנו קורחים את הרצועה סביב הבית עם היוד. אבל החכמי הקבלה המקוריים יותר, או אלה המדקדקים יותר, מסרבים להניח שום מכסה, אלא כשהוא חשוף לגמרי הבית, קורחים את הרצועה עם היוד על הבית, סיבוב שלם מלא, ואחר כך קורחים את השבע קריחות סביב היד. אבל אם אתה שואל אותי, אפשר להשתמש בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה. אנחנו פונים לעוד שאלה, בבקשה.
Hello.
בבקשה.
שלום, שבת שלום.
רק תרים את קולך, לא שומעים את שאלתך כראוי. תרים את הכל בבקשה.
אני אומר, איזה, מה גדע שמברכים על חלק מחוכמתו ליראה, אבל מי מברכים את הברכה הזאת?
על אדם גדול בישראל, הבקי בכל חלקי התורה, שכל שאלה ששואלים אותו יודע להשיב, שלמד את השס, ולמד את ארבעת חלקי השולחן ערוך שהם אור החיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. ויש לו יד גם במדרשים, ויודע לפסוק הלכות, לא מספיק זה, כי יודע לפסוק הלכות. אחד כזה, שהוא בקי גדול כזה, נברך עליו את הברכה הזאת. למשל, דור שלפנינו, לפני שנים מספר, היינו מברכים על הגאון הרב יוסף שלום אלישיב, ועל הגאון מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף, שהם היו בעלי סדר גודל כזה של ידע מקיף ועמוק מאוד בכל חלקי התורה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם בזמננו ניתן להינזק על ידי כשפים ועין הרע?
חס ושלום, לא כדאי לפתוח פה. קודם כל, בדברים הללו ראינו בגמרא במסכת פסחים שמי שחושש מהם, אז זה יכול לפגוע בו. כמו שהגמרא אומרת בסוף, שם לגבי ארבע כוסות בליל הסדר, שהם היו זוגות, אז הגמרא אומרת שממצווה לא חוששים, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אבל בסוף הגמרא אומרת, וככה רשב"ם גם כתב למסקנה, כללו של דבר מדקפית כף דבעדה, מדלה כפית לה כף דבעדה. אדם שמקפיד ומפחד מכשפים, אז יכול להיות שגם אם לא עשו כשפים, כן יהיה לו. ואדם שלא ומפחד מעין הרע, אז מכל דבר יכול חלילה להינזק. הכי טוב לא לפחד, להיות באמצע, אבל לנקוט באמצעי זהירות, לא לבלוט יותר מדי, לא למשוך מבטים תמהים והתפעלויות יתרות מכל אדם אחר, כמו שאמרה השונמית אלישע, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז לא צריך לפחד מכשפים, כשפים לא יכולים לעשות כלום, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לא יעש. מה שהגמרא מביאה אצל רב נחמן, שפעם אחת הייתה איזה גויה אחת, שם בבבל, שהייתה הולכת אחריו ואוספת אפר מתחת רגליו מעקבותיו. אז הוא הסתכל רגע, כי היא המשיכה לעשות כן, אספר אחד ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא הבין שהיא רוצה לעשות לו כשפים. אמר לה, לא, 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 לא יעזור לך, לי, עליי זה לא ישפיע, לא עליי ולא על דכבתי, לא עליי ולא על אנשים כמותי. כלומר, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ובוטח בו ועובד אותו ומקיים את מצוותיו, אין לו לפחד מהם. אבל להיזהר צריך. להיזהר מכל מיני אנשים כאלה שהם רעי מעללים. כדאי להימנע וכדאי להיזהר, כי הפסד אין כאן.
כבוד הרב.
לא ימנע טוב, לא הולכים בתמים.
אמן ואמן. אנחנו לצערנו הגענו לסיומה של התוכנית.
לא שמתי לב. אז כן, שבת שלום, זו שבת שירה. לשבת שבו, אז רק שאלו אותי היום, בקשר מה שכתב מגן אברהם, שנהגו לתת לחם לציפורים בשבת זו. ומתי מותר לתת לחם לציפורים? ציפורים שיש לי בבית וגדלים אצלי. אבל ציפורים שנמצאים בחוץ, בר, אסור לי. כיוון שאין מזונותם עליך.
כבוד הרב, מחילה, אנחנו נאלצים לסיים, הזמן שלנו עזל.
אז הטוב ביותר להניח, אם לפני כניסת שבת, הם לא יבואו כעת לאכול, יאכלו את זה מחר בבוקר. שבת שלום לכולכם.
תודה.